יש פה איזה תוספת קטנה למה שלמדנו, לא שמה שלמדנו לא בסדר, כל מה שלמדנו בסדר, אבל אני מוסיף עוד משהו שהוסיפו עכשיו, לפני שלושה חודשים, חודשיים וחצי. אנחנו מדברים על IFRS 3 בשילוב עם אופציות לעובדים. מה שאנחנו למדנו שיכול להיות מקרה שא' קונה את השליטה בבית, לעובדים של חברה ב' יש מהעבר תוכנית לפי IFRS 2, העניקו להם אופציות או מניות או כל דבר לפי IFRS 2, ואז א' באה לעובדים של ב' ביום שהיא משתלטת על ב' ואומרת להם, בואו נחליף לכם את המענקים, תוותרו על המענקים הישנים ותקבלו מענקים חדשים. ואז אנחנו בגדול למדנו שאם זה קורה צריך להבדיל בין שירותי עבר לשירותים עתידיים. שירותי עבר זה כבר מה שהעובדים עבדו, ולכן מה שהם עבדו אני לא ייהנה מזה, כבר עבד. אם נגיד לעצר 6 שנים, 10 כל עבד, עבד כבר 3. זה חלק מעלות צירוף העסקים, ואילו חלק מהתמורה, ואילו היתר זה הוצאות שכר בפריסה. עכשיו איך יודעים כמה שירותי עבר של כמה שירותים עתידיים? אמרנו שיש נוסחה. מה הנוסחה אומרת? לוקחים את השווי ההוגן של שירותי העבר היום, של התוכנית הישנה היום, של המענקים הישנים, כמה הם שווים היום, וכופלים את זה ביחס. איזה יחס? כמה שנים העובד עבד עד היום, חלקי הגבוה מבין תקופת ההבשלה הישנה מול תקופת ההבשלה החדשה, מה שיותר טוב. וזה החלק שילך לתוך התמורה, כמו שאמרו פה. אני קורא לזה עלות צירוף עסקים, התמורה. והיתר יתפרס כהוצאה שירותים עתידיים, זה מה שלמדנו. עכשיו הם הרחיבו את זה פה לעוד כמה מקרים. על מה מדובר? אנחנו למדנו בגדול רק את הקטע הזה, שאני קונה חברה, משתלט עליה, מחליף את המענקים, אומר להם שבטרו על הישנים, תקבלו חדשים, ופה עכשיו הם פיצלו את זה לשני דברים. מצב שבו אני קונה חברה, מחליף את המענקים, אבל פעם אחת אני חייב להחליף ופעם אחת אני לא חייב להחליף. מה זאת אומרת חייב להחליף, לא חייב להחליף? יכול להיות שאני קונה חברה ומראש חברה בית אומרת לי שהיא הבטיחה לעובדים שלה שאם השליטה תירחש אז יחליפו להם, ואז אם אתה רוצה לקנות את החברה אתה חייב להחליף. זה לא שאתה מתנדב להחליף או עושה לעובדים טובה, אתה חייב להחליף. אם אתה קונה את החברה זה מה יש, או שבמהלך המסע ומתן אומרים לי תשמע תתחייב להחליף את המענקים, אחרת אני לא מוכר לך. זה מצבים שבהם הרוכש מחויב להחליף. יש גם מצבים שהרוכש לא מחויב להחליף, אבל הוא בוחר להחליף. גם את זה למדנו, לא בקבוצות האלו, אבל היה לכם דוגמה כזאת, שאני לא חייב שום דבר לעובדים של חברה ב', הם יכולים להמשיך במתווה של התוכנית הישנה. אני רק אומר להם שבגלל שאני רוצה לעודד אותם, אני רוצה להיכנס ברגל ימין לצירוף עסקים, אז אני מחליף להם. ואז פה יש עוד כללים שלא כל כך היה לנו עליהם דוגמאות כי הם לא היו. פה הם שואלים האם כשאתה בא ומתנדב להחליף לעובדים את המענקים, מה המצב המשפטי של אותם עובדים? האם הבטיחו להם שיחליפו להם, או אם לא הבטיחו שיחליפו להם, אתה בוחר להחליף להם, מה המצב המשפטי עם התוכנית הישנה? אם לא היית בוחר להחליף להם, מה היה קורה איתם? המענקים שלהם היו פוקעים, כלומר העובדים של חברה ב' היו מראש או מראש ידעו שאם מישהו ישתלט על חברה ב' המענקים שלהם פוקעים והם לא יקבלו כלום, או שהם היו ממשיכים במתווה רגיל. כלומר, עשית להם טובה, החלפת להם, נתת להם מענקים חדשים, אבל אם לא היית מחליף להם, הם היו ממשיכים המענקים הרגילים. כלומר, יש פה שני מצבים בתוך הקבוצה שאני מחליף, אבל אני לא מחויב להחליף, אני עושה להם כאילו טובה. אפשרות ראשונה, זה שהעובדים של חברה ב' באו אליי ואמרו לי, תראה, אם לא תחליף לנו, הלך כל התוכנית הישנה הלכה. כי בתוכנית הישנה כתוב שאם מישהו ישתלט על חברה ב', המענקים מבוטלים, זהו. מחולטים, פוקעים, איך שאתם לא רוצים לקרוא לזה. או שהם יגידו לי, תראה, אנחנו רוצים שתחליף לנו, אבל אם לא תחליף לנו, אנחנו נמשיך עם התוכנית הישנה. זה דברים שלא דיברנו עליהם. כלומר, זו החלפה נקראת וולונטרית, אני לא חייב להחליף, וזה מפריד בשתי מצבים. אם לא הייתי מחליף, המענקים היו פוקעים, ואם לא הייתי מחליף, הם לא היו פוקעים, פשוט זה היה ממשיך לפי המתווה הישן. ועוד פעם, זה כן למדנו שאני חייב להחליף, זה ההקצאה בין שירותי עתיד לשירותי עבר, זה למדנו. עכשיו, בגדול, מה הרעיון של למה אני אחליף אם אני לא חייב להחליף? הרי אני בא לחברה. אני אומר, מה עם המענקים של בית? של העובדים של בית? יכולים להגיד לי, תראה, אנחנו סיכמנו איתם שהענקנו להם את זה בעבר, שאם מישהו מסתלט על חברה בית, המענקים שלהם פוקעים, הם לא מקבלים כלום. או שהם יכולים להגיד לי, תראה, אנחנו לא אמרנו להם כלום. אתה לא חייב להם כלום. אתה לא רוצה, אל תחליף להם. אתה רוצה, תחליף להם. אלו שני המצבים שתרף אני הולך לדבר עליהם. זה המצב שאנחנו למדנו, שאני או לפני הבטיחו לעובדים שיחליפו להם, או שבמסע ומתן התחייבתי להחליף להם. עכשיו, מה שאנחנו אמרנו זה שאם אני מחויב להחליף להם, אז יש לנו נוסחה שירותי עבר, שירותי עתיד. לגבי המצב הזה, באתי לחברה, ראיתי עובדים של חברה ב', יש להם אופציות מהעבר, אני אומר להם, תגידו לי, מישהו יבטיח לכם מה שאומרים לו. מה המצב המשפטי שלכם? שתשובה ראשונה הם יכולים להגיד לי שכמו שאמרתי, שאמרו להם, שהעניקו להם, שאם מישהו ישתלט על חברה ב', אז האופציות שלהם פקעו. בקיצור, הם נשארו בלי כלום. ואז אני בא ואומר להם, תשמעו, אני רוצה שתעבדו, תמשיכו לעבוד בחברה ב' ושתהיו מרוצים, אני מחליף לכם. הרי אני לא חייב להחליף להם, ויותר מכך, אם לא הייתי מחליף להם, לא מגיע להם כלום. גם על מה שהם עבדו לא מגיע להם כלום. בא התקן ואומר למעשה, כל השירותים הם שירותים עתידיים. למה? כי א', אתה לא חייב להחליף להם, וב', כל דבר שאתה, אפילו אם תיתן להם חצי אופציה חדשה, אז זה כבר הם עובדים בשבילך, הם כבר לא, הם לא עובדים בשביל העבר. כי מבחינת העבר הכל נמחק, ברגע שהשתלטת על חברה בית, האופציות שלהם פוקעות, הם יודעים את זה. זה שהם הסכימו, זה בעיה שלהם. אם אני הייתי עובד של חברה בית, אם היו אומרים לי שאם מישהו ישתלט על חברה בית, כל האופציות שעבדתי הכל לא יקבל כלום, לא יודע, מסכימים או לא מסכימים, אבל אם הם הסכימו או עובדים, זה בעיה שלהם. ואם אתה באת בכל זאת ונתת להם, אז הכל זה שירותים עתידים, הכל זה הוצאות שכר, כי לא היית צריך לתת להם כלום. לעומת זאת, אם אני בא לחברה, שואל את העובדים של חברה ב', תגידו לי, מישהו הבטיח לכם שאני אחליף לכם? אומרים לי לא. אבל אנחנו לא מחלקים לנו את האופציות, ממשיכים במתווה הרגיל של אופציות סדרה ב', של אופציות שחברה ב' נתנה לנו, אופציות הרגילות. אני בא ואומר להם, בכל זאת אני רוצה שתהיו מרוצים וכדומה, ניתן לכם אופציות שלי שהן יותר טובות ממה שיש לכם, למרות שאני לא חייב לעשות את זה. פה התקן אומר שאין הבדל בטיפול החשבונאי בין אם אתה חייב להחליף לאם אתה לא חייב להחליף, והם ממשיכים במתווה הרגיל. בשני המקרים המצב הוא שיש שירותי עבר ושירותי עתיד. הרי גם אם לא היית מחליף להם, הם היו ממשיכים במתווה הישן. אז על המתווה הישן זה לא פקע כמו פה שאני אומר שלא מגיע להם כלום וכל מה שאני נותן להם אני עושה להם טובה. פה הם היו ממשיכים לקבל את האופציות הישנות. אז אם אתה מחליף להם, יש לנו נוסחה שתגיד לך כמה זה עלות צירוף עסקים, או מי שרוצה תמורה, כמה הם כבר עבדו וכמה הם יעבדו. כלומר, אין הבדל בטיפול החשבונאי בין מצב שאני חייב להחליף למצב שאני לא חייב להחליף, אבל בכל זאת מחליף. אם, עוד פעם, המענקים לא פוקעים, אם לא הייתי מחליף, הם היו ממשיכים במתווה הישן. אם החלפת בשני המקרים, אז יש לך את הנוסחה, שירותי עתיד, שירותי עבר, או שירותי עבר, שירותי עתיד. עכשיו, מה שאני זוכר שלא בטוח שלמדנו זה את המקרה הזה. לא דיברנו על מצב שאני בא לעובדים של חברה ב' ואומר להם מה המצבכם, אמרו הלכו האופציות. השתלט על חברה ב', אנחנו אמרנו שאם מישהו ישתלט אנחנו מבטרים על האופציות. ואז כל דבר שאני נותן להם זה שירותים עתידים, אני לא חייב להם כלום על השירותי עבר. זה דבר אחד שהוסיפו, תכף נראה דוגמאות. ועוד דבר שהציבו את זה, את כל הדבר הזה. כל הדבר הזה בכלל לא היה בתקן. על מה הם מדברים? על מצב שקניתי את חברה בית, ולא רוצה להחליף את המענקים. לא חייב, אם אני חייב הייתי מחליף, אבל אני לא חייב להחליף את המענקים, ואני גם לא מתנדב להחליף את המענקים. פה לא הייתי חייב, אבל החלפתי. פה לא רוצה להחליף. קניתי את חברה בית, יש להם מענקים שימשיכו במתווה הרגיל. מה הם רוצים? אני לא רוצה להחליף להם. פה המצב הזה מתחלק לשתי קבוצות. יכול להיות שהבטיחו לעובדים של חברה בית, שאם א' תשתלט, א' או כל מישהו, כל צד אחר, שישתלט על חברה בית, אם יקרה דבר כזה, אז האופציות מפשילות באופן מיידי. כבר ביום הראשון. כלומר, עובד בחברה בית יודע שאם מחר מישהו משתלט על חברה בית, הוא לא מחכה עד סוף תקופת ההבשלה. מקבל את כל מה שמגיע לו מיד, יעצת הבשלה. במקרה הזה, מה שהתקן בא ואומר זה שכבר בתאר צירוף העסקים נותנים להם את האופציות שלהם, או נותנים להם את המניות, מה שהבטיחו להם. כלומר, אין אפילו עוד נוסחה ששירותים עתידיים. מקבל עכשיו המקום הכל. איך שהשתלטתי על חברה ב', אני חייב להנפיק לו את האופציות. ואז למעשה כבר אין תוכנית. מה יש? שאופציות חדשות שאני מנפיק אותם על היום הראשון או מניות. למי שיכול את המניות או האופציות? לעובדים של חברה ב'. מי הם העובדים של חברה ב'? זשמש. למה הם זשמש? אני הבעלים, והם הופכים להיות בעלי מניות או בעלי אופציות בחברה ב'. ולכן, אם אתה מנפיק ביום הראשון אופציות, איפה למדנו שמים במאוחד אופציות שמוחזקות בידי חיצוניים? תקבולים החשבון האופציות. שמרכיב עוני, איפה שמים אותה? יחד, זה זשמש. ואם אני מנפיק מניות לחיצוניים, מה עושים על היום הראשון? עסקה בין בעלי מניות. זה חלק מהזשמש. כלומר, אם קניתי היום חברה, והעובדים באותה חברה אומרים לי, זהו, קנית אותנו, תשתתן לנו את האופציות שלנו, את המניות שלנו. או שאני מגיע לעסקה בין בעלי מניות על היום הראשון, או שאני, יש לי תקבולים החשבון אופציות, זה חלק מהזשמש. שמי שיגיד לי, רגע, אבל אם זה תוספת מימות צמודה, או לא תוספת מימות צמודה, זה לא רלוונטי. אופציות לפי א-2, הן תמיד מרכיב עוני. אמרנו את זה. זה לא מעניין אותי אם תוספת מימות צמודה או לא צמודה. עכשיו נגיד מקרה אחר, קניתי חברה, יש לעובדים של החברה אופציות, אני לא חייב להחליף להם, אני גם לא רוצה להחליף להם, אבל אף אחד גם לא הבטיח להם שזה ממומש באופן מיידי. הם ממשיכים במתווה הרגיל. נגיד הם עבדו 3 מתוך 5 שנים, נשאר להם עוד שנתיים. כלומר, מתוך ה5 שנים שאמרו להם 3 הם כבר עבדו, שנתיים עוד יעבדו. לא מפשיל באופן מיידי, אף אחד לא הבטיח להם את זה. במקרה כזה, אני צריך, לפי מה שהתקן אומר, להפריד בין שני חלקים. מה שהם כבר עבדו, זה חלק מהזשמש. כי הם עבדו בגין 3 שנים מתוך 5 שנים, בגין חלק מהתוכנית, עבדו כבר, אני לא ייהנה מזה, אין לי גם לרשום את זה כהוצאות שכר, כי הם לא יעבדו אצלי, הם כבר עבדו בחברה ב'. ולכן, כשאתה הולך לחשב את הזשמש, ותכף אני אראה עם מספרים, אתה נצטרך להכניס בזשמש גם את השווי של שירותי העבר שהם כבר עבדו. לא להכניס לתמורה, להכניס לזשמש. כי זה לא מענקים שאני נתתי להם חדשים, זה מענקים שלא החלפתי להם. ולעומת זאת, למה שהם עוד צריכים לעבוד, רגיל, א-2, הוצאות שכר רגילות. כלומר, פה הם מבדילים בין מצב שבו אני בא לחברה, יש לה עובדים של חברה ב' מענקים, לא רוצה להחליף להם. השאלה מה הבטיחו להם? אם זה מפשיל באופן מיידי, אז יש אופציות או מניות ביום הראשון, שים את זה יחד עם הזשמש. אם זה לא מפשיל, אז בואו נראה כמה הם כבר עבדו וכמה הם יעבדו. מה שהם עבדו זה חלק מהזשמש. מי שיבוא יגיד לי מה הסעיף, חלק מהזשמש, כמו קרן הון שמצטרפת לזשמש. ומה שהם יעבדו זה הוצאות שכר, כי הם יעבדו כבר אצלי ואני אהנה מזה. זה בגדול הרעיון של הזה. מה שאנחנו למדנו זה רק את הצלע הזאת. דיברנו גם אולי על הדבר הזה, דיברנו עליו, היה דוגמה. בעיקר דיברנו על זה. כל זה לא היה בכלל, רק עכשיו הכניסו לתקן, וזה לא היה. זה הדבר הזה לא היה. עכשיו למה אמרתי לכם לא להעתיק? כי התרשים הזה צילמתי לכם אותו. יש לכם אותו. אבל בכל מקרה, אנחנו עכשיו נעבור. מה שלמדנו אני אראה לכם שזה אותן דוגמאות. לא שיניתי שום דבר בדוגמאות, מה שיקרנו אז. זה דוגמאות החדשות שזה זה. זה אני גם אראה לכם. וכל הדבר הזה עשיתי לכם דוגמאות חדשות כדי שנראה איך מטפלים בזה. אבל זה בגדול הרעיון של לבוא לחברה ולטפל במענקים שהיא כבר נתנה בעבר. אתה צריך לשאול אם אתה מחליף, אם אתה לא מחליף, אם אתה מחליף, האם אתה חייב להחליף, האם אתה לא חייב להחליף, אם אתה לא חייב להחליף, מה היה קורה עם המענקים? היו פוקים, לא היו פוקים? כל הדברים האלו, זה אתם צריכים לדעת. עכשיו בואו נתחיל לקרוא. הטיפול במענקי תשלום מבוסס מניות שעלו בחברת חפת ערב צירוף העסקים. אני עוד פעם אומר, יש לכם סיכום כזה בתוך סיכום מאוד גדול ששמתי לכם שם הכל ביחד, סילוק יחסים קודמים וזכות שנרכשה בחזרה, כל הסיפור הזה של צירוף עסקים יחד עם עסקאות אחרות, שמתי לכם את זה בקובץ גדול אחד. רוב הדברים שכתובים פה יש לכם גם בקובץ הישן, לא תיקנתי דברים, רק הוספתי. הטיפול במענקי תשלום מבוסס מניות שהיו בחברת הבת ערב צירוף העסקים. לעתים כאשר חברת האם רוכשת את השליטה בחברת הבת, ישנה בחברת הבת תוכנית של תשלום מבוסס מניות שהוענקה לעובדים. לדוגמה, בראשון לראשון 2012 העניקה חברה ב' 10,000 אופציות למנכ"ל החברה, וזאת אם הוא ישלים 3 שנות עבודה רצופות בחברה. בראשון לראשון 2013 רכשה החברה א' 80% מבית. לפיכך עולה השאלה כיצד יש לטפל בהענקת האופציות למנכ"ל של חברה בית בראשון לראשון 2013. IFRS 3 מפריד את הטיפול החשבונאי בתשלום מבוסס מניות בחברת הבת אשר קיים, אשר כבר קיים בתאריך צירוף העסקים לשני מקרים. א', חברת האם והעובדים של חברת הבת מסכימים ביניהם על החלפה של המענקים הקיימים במענקים חדשים, זה פה המענקים מוחלפים. המענקים של חברת הבת ממשיכים כרגיל, דהיינו חברת האם לא מחליפה את המענקים, זה פה. עכשיו אני בא ואומר, הטיפול החשבונאי במקרים בהם מתבצעת החלפה של המענקים חוזר לפה. גם פה אני מפריד את זה לשני חלקים. א', הרוכש מחויב להחליף, דיברנו על זה, וב', הרוכש לא מחויב להחליף, בכל זאת החליף, אבל לא חייב להחליף. רוצה להחליף, זה בעיה שלו. עכשיו, לגבי הדוגמאות למקרים בהם הרוכש מחויב להחליף, כל הדוגמאות האלה למדתי, היה לכם גם במבחן. כל הדוגמאות האלה זה מה שיש לכם בקובץ. מדוגמה א', היה לכם הדוגמה א', הכל הקראנו ולמדנו. אתם צריכים לדלג עד אחרי דוגמה א', להגיע למה שלא למדנו, זה לא למדנו. שהרוכש לא מחויב אבל מחליף. ואחרי זה 4 עמודים יש לכם את זה. דוגמאות למקרים בהם הרוכש לא מחויב להחליף את המענקים, אבל בכל זאת הוא בחר להחליף אותם. עוד פעם, מבחינת התרשים זה זה. למדתם? אבל לא למדתם תוך הפרדה של פקו או לא פקו. זה לא היה, כמו שאני זוכר. אבל אם למדתם, אז בסדר, אז חזרה. לדעתי זה לא היה.
אז איזה מהם זה שהחברה, אם החברה...
זה כבר אין את זה, עכשיו זה כבר משהו אחר.
היה שם שם דוגמאות, לא 5,
זאת אומרת שיש לי דוגמאות. ושמו במקומה עכשיו את זה. שאני מבטל ו... טוב, בוא נראה. התקן קובע שאם החברה האם בחרה בכל זאת לבצע החלפת מענקים, למרות שהיא לא מחויבת לעשות זאת, יש להפריד בין שני מקרים, בבקשה, שני מקרים. א', המענקים של חברת הבת פקעו בתאריך צירוף העסקים. מדובר במקרה שבו חברת הבת והעובדים סיכמו ביניהם שאם השליטה בחברה תירכש על ידי גורם חיצוני, המענקים פוקעים באופן מיידי, ולעובדים לא תהיה זכות לדרוש תמורה כלשהי. למעשה חברת האם לא חייבת שיפוי כלשהו לעובדים של חברת הבת, שכן הם הסכימו לתנאי לפיו המענקים יפקעו אם השליטה בחברת הבת תירכש בידי גורמים חיצוניים. אבל בכל זאת, חברת האם העניקה לעובדים תוכנית חדשה. כלומר, תכלס אני הצלתי אותם, לא מגיע להם כלום, אני נתתי להם משהו שלא מגיע להם. התקן קובע כי במקרה הנ"ל כל התוכנית החדשה תירשם כהוצאות שכר החל מתאריך צירוף העסקים ועד תאריך ההבשלה, שכן התוכנית לא כוללת שירותי עבר אלא רק שירותים עתידיים. בבקשה, רק שירותים עתידיים. זה אם זה פוקע, אבל החלפתי להם בכל זאת. ב', המענקים של חברת הבת לא פקעו בתנאי צירוף העסקים, זה פה. מה זאת אומרת לא פקעו? אם לא הייתי מחליף להם, הם היו ממשיכים במתווה הרגיל, אבל אני החלפתי להם. מדובר במקרים בהם העובדים זכאים להמשיך וליהנות מהמענקים שהוענקו להם בעבר על ידי חברת הבת, אבל בכל זאת חברת האם והעובדים הסכימו ביניהם על החלפת מענקים. התקן קובע כי במקרה הנ"ל יש לייצר את הטיפול החשבונאי, כמו במקרה שבו הרוכש מחויב לבצע את ההחלפה, דהיינו לפצל בין שירותי עבר לשירותי עתיד. איך מפצלים? לפי מה? הנוסחה. לפי הנוסחה, הדוגמאות הכל. עכשיו דוגמה. בראשון לראשון 2013 העניקה חברה ב' למנכ"ל 10,000 אופציות, אם הוא ישלים תקופת עבודה רצופה של 5 שנים. השווי הוגן של כל אופציה ללא שקלול תנאי השירות בראשון לראשון 2013, 5 שקלים. על פי תנאי ההענקה, אם השליטה בחברה ב' תירכש עד תאריך ההבשלה, האופציות יהיו חולטו במלואן. יחולטו זה אומר פקעו, זהו, אין, לא מקבל כלום. כך שהמנכ"ל לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו. ב-31 לדצמבר 2015, בינתיים עברה 13, 14, 15, זה אחרי 3 שנים. א' רכשה 80% מחברה ב' תמורת 3 מיליון שקל. ב-31 לדצמבר 2015 החליטה חברה א' כי ברצונה לשפות את המנכ״ל בגין אובדן האופציות, וזאת למרות שהיא לא חייבת לעשות זאת, היא לא חייבת לו שום דבר. לפיכך העניקה חברה א' למנכ״ל 10,000 אופציות. תאריך ההבשלה של האופציות החדשות הוא 31 לדצמבר 2016. שווי הוגן של כל אופציה של חברה ב' בסוף 2015, 8 שקלים. שווי הוגן של כל אופציה של חברה א' בסוף 2015, 9 שקלים. המנכ״ל נשאר בחברה והאופציות ישירו. בעמוד הבא ניתוח הדוגמה. כאמור, התקן קובע כי אם בתאריך צירוף העסקים האופציות פקעו, וזה מה שקרה פה, ולמרות זאת הרוכש מעניק לעובדים מענקים חדשים, כל השווי ההוגן של התשלומים החדשים יהווה תשלום בגין שירותים עתידיים. מה הלוגיקה? הרי לא חייב לתת לו כלום. אם אני מתנדב לתת לו, אז למה אני נותן לו? שיהיה עובד מרוצה ויעבוד אצלי. זה הכל שירותים עתידיים, תרשום הוצאות שכר. אין פה חלק מהתמורה לעניין חישוב ההפרש המקורי, או מה שאני קורא עלות צירוף עסקים. וירשם כהוצאות שכר בדוחות המאוחדים, דהיינו אין צורך להוסיף לעלות צירוף העסקים סכום כלשהו. השווי של השירותים העתידיים, 10,000, לפי מודל יום ההנקה כפול 9, רשמתי הוצאות שכר, בסוף השנה נתתי לו את האופציות, ובזה נגמר הסיפור. כלומר, אם אתה נותן לו, למרות שהאופציות שלו פקעו, הכל שירותים עתידיים. אולי זה הדוגמה שאתם מצטרפים. עכשיו העבירו את זה לפה. עכשיו, כיצד משתנה התשובה אם המענקים לא פקעו? לא פקעו זה פה, לא פקעו. בתנאי צירוף העסקים אליהם יבשילו ב-31 לדצמבר 2017. כלומר, אם לא הייתי מחליף, הם היו ממשיכים במתווה הרגיל. אני החלפתי, אבל נגיד שזה לא היה פוקע. פה הם אומרים לי, תבוא, לך לנוסחה. למה לך לנוסחה? כי אני מבחינתי, הרי יש פה שירותי עבר. אם אתה לא מחליף להם, הם בכל זאת היו מקבלים משהו, זה לא כבר פקע. ולכן הם אומרים, זה אותו דבר כמו שאתה מחויב להחליף, מה ההבדל? מה זה משנה אם אתה מחויב להחליף או לא מחויב להחליף, הם היו ממשיכים במתווה הרגיל והחלפת להם. אז למה פה לא? כי פה הם לא היו מקבלים כלום אם לא היית מחליף להם, זה ההבדל. ולכן פה אין שירותי עבר, פה יש שירותי עבר. איך עושים שירותי עבר? עשיתי את הנוסחה. תקופת ההבשלה כוללת הנדרשת מהעובדים 5 שנים, תקופת ההבשלה של התוכנית הישנה גם 5 שנים, כאילו 5 שווה 5, הכל ב-2017. הפרדתי, 3/5 כפול 10,000 כפול 8, זה מה שהם עבדו, והיתר זה יירשם כהוצאות שכר למשך שנתיים. יש לי 2016-2017 שירותים עתידיים, ועד 2015 זה שירותי עבר. זה בדיוק הנוסחה שלמדנו, בדיוק החלוקה בין שירותי עבר לשירותי עתיד. בשלבי האיחוד, להזכיר לכם, ה-48,000 נכנס לתוך התמורה בחישוב הפרש מקורי, וההוצאות שכר ברתם עם חוזה מחזורים, אנחנו רושמים הוצאות שכר מול קרן. כן, מה עם מה?
מה עם מה שבית רושמת? זה נשאר ככה?
מה שבית רושמת, אנחנו בכל השאלות במאוחדים אמרנו שכאילו בית, ברגע שא' החליפה את המענקים, כל מה שהיא רשמה היא ביטלה. כאילו את מקבלת מבית לוח חלק. לא צריכה לבטל, שלא יהיה פעמיים. ההנחה בשאלות במאוחד הגדולות זה שחברה ב' ביטלה את מה שהיא עשתה כי החליפו את המענקים, אז הם בוטלו וא' רושמת, כאילו את צריכה לרשום את מה, בכל השאלות הייתי כותב א' לא עשתה כלום ואצל ב' לא היה גם שום דבר, כאילו לא רשמו כלום, מה צריכה לרשום? אז זה הטיפול שאמא החלפתי והאופציות לא פקעו. עכשיו אנחנו עוברים בכלל למשהו שלא היה לכם, זה בטוח לא היה לכם כל הדבר הזה, מענקים שאינם מוחלפים. הטיפול החשבונאי במקרים בהם לא מתבצעת החלפה של מענקים. פה יש לכם שני מקרים. המענקים הכשילו בתאר צירוף העסקים, בבקשה. כלומר, מה זה אומר? שהעובד לא צריך אותי. איך שאני קונה את השליטה, הוא בא אומר לי, תן לי את האופציות שלי, תן לי את המניות שלי, זה הפשיל. או המקרה השני, שזה לא הפשיל, צריך להמשיך לעבוד ויקבל את מה שמגיע לו, מה שהבטיחו לו בעבר. אני לא נותן לו כלום. הוא ממשיך במתווה הישן. אז ככה, המענקים הבשילו בתאר צירוף העסקים, לדוגמה חברת הבת והעובדים סיכמו ביניהם שאם גורם חיצוני ירכוש את השליטה בחברת הבת, כל המענקים יבשילו באופן מיידי. דהיינו, תתבצע מבחינת הצדדים מהצעת הבשלה. במקרה הנ"ל העובדים יקבלו אופציות ומניות של חברת הבת בתאריך צירוף העסקים. מבחינת חברת האם, כל המענקים מהווים שירותי עבר. למה? כבר לא יעבוד אצלי, ביום הראשון הוא כבר רוצה את האופציות, מתי הוא יעבוד אצלי? קיבל, יצאת הבשלה. מכאן שבתאר צירוף העסקים יש להגדיל את הזשמש בסכום השווה לשווי ההוגן של המענקים שהבשילו. למה את הזשמש ולא את התמורה שלי? מי קיבל את האופציות? אני או העובדים? מי זה העובדים? זה הזשמש. אני הבעלים, הם העובדים. הם עובדים שלי, הם לא חלק מהבעלים. אז הם הופכים להיות חלק מהזשמה, כי הם קיבלו או אופציות או מניות. תכף תראו דוגמה עם מספרים. ואת המענקים לא הבשילו בתאר צירוף העסקים. זה אומר שעל מה שהם עבדו, עבדו, זה אני לא יהנה מזה, זה שירותי עבר. ועל מה שהם יעבדו, הם עובדים אצלי. וזה שירותי עתיד, זה הוצאות שכר. ולכן פה כתוב לכם שצריך להבדיל בין מה ששייך לזשמש, מה שהם כבר עבדו, להוצאות שכר. עכשיו איך עושים את זה מתמטית? דוגמה, בראשון לראשון 2013 העניקה חברה ב' לכל אחד מעשרת מנהליה 20,000 אופציות. אם הם ישלימו תקופת עבודה רצופה של 4 שנים. השווי הוגן של כל אופציה ללא שקלול תנאי השירות בראשון לראשון 2013 15 שקלים. על פי ההסכם בין חברה ב' למנהלים, הרי שאם השליטה בחברה ב' תירחש בידי גורמים חיצוניים, המענקים יבשילו באופן מיידי. נותן להם ישר. ב-31 דצמבר 2015 נותרו בחברה 7 מנהלים, ובאותו תאריך א' קנתה 80% מב'. השווי הוגן של כל אופציה של חברה ב' בסוף 2015 18 שקלים. השווי הוגן של כל אופציה של חברה א', שהוא בכלל לא רלוונטי פה כי לא החלפתי להם, הוא 20 שקלים. א' בכלל לא רלוונטי. ניתוח הדוגמה, במקרה שלפנינו האופציות נפשילו באופן מיידי, ולכן חברת האם לא תהנה משירותי העבודה העתידיים, הם כבר מקבלים היום, לא יעבדו אצלי יותר. לכן כל השווי ההוגן של האופציות שהבשילו שייך לזשמש. מה שהוא אמר קודם, תגבולים על חשבון אופציות. שווי ההוגן של האופציות שייך לזשמש. ולכן אמרתי דבר כזה, בהקצאת עלות הרכישה. אם הזשמש מוצג על פי שווי הוגן, אז השווי ההוגן שלו לא יהיה רק השווי ההוגן של המניות. גם השווי ההוגן של האופציות, כי אופציות הולכות יחד עם הזשמש במאוחד. עכשיו מי שיגיד לי עוד פעם, אם תוספת מימון צמודה, לא צמודה, ואי פרש 2, אופציות שיוצאות ואי פרש 2, אני מכשיר עוני, נקודה. לא אכפת לי אם תוספת מימון צמודה, כי אתם יכולים להגיד לי זה נגזר, ואז רק תשים את זה עם הזשמש, תשים את זה כהתחייבות. אז אין דבר כזה באי פרש 2. עכשיו איך אני שם את זה? כמה זה שווה? 7 מנהלים, כל אחד קיבל 20,000 אופציות, כל אופציה שווה 18 שקל, וחלק מהשווי ההוגן של הזשמש. שים את זה יחד עם הזשמש. זה אפשרות ראשונה, כן. זה מצחיק, אבל הייתי עושה זשמש, רק על האופציות. אז תקרא לו זשמשות. תצטט ביור, אתה מחזיק 100% ויש לך זשמש, איך יכול להיות שיש לך אופציה? אבל עזוב, נו, מה 100%? זה הרי 80%, יש זשמש, תוסיף. מה, עשינו את זה לא פעם, הוספנו לזשמש את השווי של האופציה, מה נעשה? כן.
למה
לא שווי? אבל זה שהיום קניתי, יום מועד ההנקה לא רלוונטי מבחינתי, מבחינת חברה א', היא נאלצת היום לתת להם אופציות ששוות היום 18 שקל. מה היה לפני? מה אכפת לי לפני? בקיצור, א' לא מיישמת את מודל יום ההנקה. א' קנתה היום. א' משלמת את האופציות היום.
זה א' שמשלמת
את האופציות היום. למי משלם? ב' ב' מה אכפת לה כבר? הרי מחר בעלי מניות של ב' יצאו מהתמונה. את משלמת, זה חלק ממה שעולה לך. את לא רוצה, אל תקני. כדרך אגב, אם אני הולך ניתוח כלכלי, אני היום בא לקנות את חברה ב', אומרים לי, תראה, בחברה ב' יש 7 מנהלים, אם אתה משתלט על ב', אתה צריך לתת להם אופציות. מה את חושבת, שלא מתמחר את זה כחלק מהעלות שלי? אני יודע שזה אופציות, שיעלו לי כסף. מה אני אשאל השאלה הראשונה? כמה שוות האופציות האלה? כמה זה עולה לי? בקיצור. מה שהיה בעבר, מה זה מעניין אותה? עכשיו, אם השמש מוצג על פי חלקו בנכסים נטו, אז זה חלקו באקוויטי, חלקו בהפרשים מקוריים, והשווי של האופציות. זה אותו דבר, אלה שתי אפשרויות. ההבדל הוא שאין מוניטין באפשרות השנייה, באפשרות הראשונה יש. עכשיו, זה יהיה זה. ומה קורה פה אם האופציות לא הבשילו? כיצד משתנה התשובה אם אין הסכם בין חברת האם לעובדים לגבי הבשלה מיידית? אלא מענקים יבשילו רק במועד המקורי, דהיינו בסוף 2016. כמה הם עוד צריכים לעבוד אצלי? עוד שנה זה שירותים עתידיים. מה שהם עבדו? חלק מהזשמש. תסתכלו בעמוד הבא, פיצלתי. לזשמש אני אוסיף רק 3 רבעים, ולדוחות, להוצאות שכר, ברתם עם חוזים מחזורים, להוצאות שכר רק לב. חובה הוצאות שכר, זכות קרן הון, ברתיים חוזים במחזור. כי הכל הבשיל ביום הראשון. אני לא עושה פקודות, אני כבר בשלב הראשון, בשווי הוגן של הזשמש, מכניס את זה. שלב ראשון אנחנו לא עושים פקודות יומן. בואי נזכר, שלבי איחוד. תמורה, אקוויטי, נרכש, הפרש מקורי. הקצאת עלות רכישה לפי 100%. מלאי, זיכיון, פטנט. חלק המיעוט כולל מוניטין. איך עושים? שווי הוגן פחות חלקו באקוויטי. זוכרת? שווי הוגן, בתוך השווי הוגן, את שמה את האופציה. לא, זה שלו, מה זה לא שלי. ואם זה חלק וחלק, אז בשווי הוגן תשימי את החלק של שירותי עבר, ושירותי עתיד זה הוצאות שכר. איך? אם זה לא הבשיל, והוא עבד 3 מתוך 4 שנים, השלוש שנים זה בתוך השווי הוגן של הזשמש, ושנה אחת זה הוצאות שכר. אין תגמול, אם אני מוסיף לשווי הוגן של הזשמש, לא חייב שיהיה תגמול. הרי אתה מכניס את הזשמש ביום הראשון כניסה לאיחוד, מה אתה שם? שהשווי הוגן של המניות, נכון? שים גם שווי הוגן של האופציות. אתה אומר שאין אופציה, זה לא מפריע לי. יש להם שווי הוגן או לא? לא חייב, זה לא תגמולים על חשבון האופציות. מתי זה יהפוך לתגמולים על חשבון האופציות? זה שזה יפשיט, נכון? מה אתה מפריע לך בינתיים להגדיל את השווי הוגן של התשמ"ש? מה, חייב שיהיה תגמולים? שווי הוגן שלו במניות ושווי הוגן שלו באופציות שהוא עבד עד עכשיו בשבילם. אנחנו לא עושים פקודת יומן ביום הראשון לתשמ"ש, לא צריך לפקודת יומן. רגע, את מסכימה איתי שיש כניסה לאיחוד? את מסכימה איתי שבדוח על השינויים בעון העצמי יש שורה של כניסה לאיחוד בעבודה של זשמ"ש? אני מכניס סכום מסוים? עד היום מה אתה יצא משם? או מניות או אופציות, נכון? או מניות ואופציות ביחד. עשיתי לכם כניסה לאיחוד עם אופציות, גם אופציות צריך משם. אז עכשיו פה אין אופציות כי זה עוד לא אישי, נכון? כי הוא צריך לעבוד עוד שנה. אבל את השלוש שנים הראשונות, את יודעת כמה זה שווה? תכניס לי את זה עם התשמ"ש, שלא חייב להיות תגמול עם החשבון האופציות, השווי הוגן שלו יותר גדול. והשנה הרביעית זה כבר יהיה הוצאות שכר. שנה הרביעית זה יהיה הוצאות שכר. כן. אני
לא הבנתי, מה אמרת עכשיו בדוגמה האחרונה, אני חושבת
להיות את ה-2-9, שעושה את זה כבר, נכנסה ליחוד, בכל שעות דוגמאות, אין שום קשר לדי-9. כן, כי פה, ברגע שהמענקים מוחלפים, זה כאילו א', כאילו א' נותנת את השירותי, את ה... א' מממנת את שירותי העבודה של ב'. כי אם המענקים מוחלפים זה כאילו א' באה לעובדים של ב', אומרת להם ב' לא משלמת לכם. תמשיכו לעבוד בב', אני נותנת לכם.
אופציות שלי.
ואז במאוחד, או שזה חלק מהתמורה כי זה מה שזה עולה לי, ואז זה נכנס בהפרש המקורי, או שזה הוצאות שכר. הוצאות שחר שאני מממן את חברה בית.
מה שונה
פה עכשיו? פה זה מענקים של בית שבית נותנת. לא שאני באתי ואמרתי לעובדים של בית, תמשיכו לעבוד בבית, ובית משלמת לכם. אם בית משלמת לכם, אז אם זה כבר עבדו על זה, זה חלק מהזשמש, זה לא אני נותן להם, זה חברה בית נותנת להם. ואני לא נהנה מזה. יש הבדל. אם אני לוקח את העובדים של בית ואומר להם, אני אשלם לכם, או אני אומר להם, תקבלו מבית, מה שהבטיחו לכם בבית. אם אני נותן להם, אנחנו חזרים למצב המוצא שאני כאילו מממן את העובדים של בית. ואז להזכיר לך, גם עשינו עוד תרגיל, חוץ מההוצאות שכר קרן הון. עשינו תרגיל עם הזשמש, מה אמרנו? בזשמש רווח והפסד. אנחנו מקטינים את הרווח של בית, אבל הוא לא משלם על זה. בדוח על השינויים החזרנו את זה. אתם זוכרים את זה? זוכרת את זה? בשאלה, הרי מה אמרנו? היה שם מצב שאני באתי, החלפתי את המענקים של בית. ואז אמרתי לכם, בוא נעשה את הנוסחה. עשינו את הנוסחה, בשלב הראשון של האיחוד, בהפרשים המקורים עשינו תמורה במזומן, ועוד השירותי עבר. ואז הגענו לשלב השני, רתמים חוזים מחזורים. אמרנו מה עכשיו מטפלים בשירותי עתיד. חישבנו את השירותי עתיד ועשינו פקודת יומן. חובה הוצאות שכר, זכות קרנות. בסדר? ואז אמרתי, התחלתי להכתיב לכם ואמרתי לכם, שנוצר פה מצב בעייתי. מה המצב הבעייתי? א' משלמת לעובדים של ב' והחברה ב' נהנית מזה. ואז למעשה כאילו הזשמש בבית מקבל לשירותי עבודה בחינם. ואז אמרנו, כדי לסדר את זה, בואו נעשה עוד פקודת יומן. עוד פקודת יומן, אמרנו שאנחנו נקטין את זשמש רווח והפסד כאילו שיהיה לו הוצאה, ומצד שני נחזיר את זה לזשמש מאזן. ואז אמרתם, איך זה יתאזן לך? אז בזשמש רווח והפסד כאילו רשמתי הוצאות שכר בבית וחלקו ברווח קטן, ואז באתי לדוח על השינויים בהון עצמי בשורה האחרונה וכתבתי שירותי שכר שמומנו על ידי חברת האם, לקחתי מהקרן הון שלי והחזרתי לתשמש מאזן. יש להם שאלה כזאת תורה? אני יכול להביא אותה עוד פעם שבוע הבא ולהקריא לכם. מה שאני מראה בזה זה השאלה שלך, למה פה לא מתייחסים לזשמש? מתייחסים, אבל לא מתייחסים בשווי של הזשמש. מתייחסים בזה שאני משתף אותו בהוצאות שכר ומחזיר לו בדוח על השינויים. כן התייחסנו לזשמש, אבל בקטע של חברת האם מממנת שירותי העבודה של עובדים של חברת הבת. ואילו פה אני מתייחס לזשמש, לא בקטע שאני מימנתי שירותי עבודה, אני לא מימנתי, חברה בית משלמת לו. בקטע שאת מודדת את השווי ההוגן של הזשמש, אבל על מה שהוא עבד את מגדילה אותו.
בגלל שזה בית משלמת?
בגלל שזה בית משלמת, בדיוק. אני אענה לכולם, לא לדאוג, כן. נכון. רגע, רק תחזרי לשאלה שלה. היא שאלה, למה פה פתאום באת והתחלת לדבר על הזשמש? למה פה לא דיברת? אז קודם כל, שתי תשובות. תשובה ראשונה פה, א' משלמת על העובדים של בית, הזשמש לא משלם להם כלום. ולכן זה בכלל לא קשור לזשמש. דבר שני, כן דיברנו, אבל במישור אחר. דיברנו על זה שבכל זאת צריך לתקן את הזשמש כי הוא מקבל שירותי עבודה בחינם. ואילו פה מי שמשלם זה חברה ב' על השירותי העבודה, ולכן התחלתי עם הזשמה. זו הייתה השאלה שלו וזאת גם התשובה. שם השאלה שלו.
אז שאלתי את זה משהו שאלתי אותך קודם, ששאלתי אותך למה שאושים את הספקי השווי
העובדה של תאריך
צירוף
העסקים, ולא כמו הנכון לדעת שאלי ב' כי א' היא זו שאלה. לא, א' נכון, אבל את צריכה להבין, א' פרש 3 עובד לפי מודל השווי העובדה. הכל השווי ההוגן נמדד בתארי צירוף העסקים, גם הדברים שהיו בעבר. גם אם בית קנתה זיכיון בעבר, איך אני מודד אותו היום? לפי שווי הוגן. גם סילוק יחסים קודמים אני מודד לפי שווי הוגן. זה בגלל שה-IFRS 3 אומר שאנחנו נשארים נאמנים לעקרונות של IFRS 2, אבל לפי שווי הוגן במועד צירוף
העסקים.
אם אתם רוצים אני אביא לכם שבוע הבא עוד פעם את השאלה, אני אראה לכם איך העברתי מהזשמש להוצאות שכר. זה על המקרה הזה, הייתה התייחסות לזשמש, אבל לא בקטע של להגדיל את השווי ההוגן שלו. כן. איזה 630 רק תגידי.
מה שאתה אומר שנרשם הדוחות?
זה א' שלם. לא, אבל מי שירשם את ההוצאות שכר זה חברה ב', אז זה שמה שיקבל חלק.
לא הבנתי. להעתיק אותו. 630 אלף, אתה צריך לכתוב בפרוחת. מה ש... בית צריכה לכתוב גם הוצאות.
אם בית רשמה זה לא צריך, אז היא כבר רשמה.
לא אותו דבר, זה 18, בית רשמה לפי יום ההנקה.
אז אתה צריך לתקן לה. להגיל את ההוצאות.
אתה שתק את הרשמה, שבמה אתה שתק?
ב-630.
ב-630 זה לא בית שלמד, אתה שלם.
לא, לא נכון. עוד פעם. אנחנו מדברים על המקרה הזה.
מי משלם את זה?
בית זה מענקים לא מוחלפים, בית.
אבל עכשיו אתה...
לא לא להתבטא.
2,520 אלף,
כן.
בשביל לקנות החברה. א' משלמת? א' משלמת בשביל...
אבל איפה האופציות?
האופציות אצל בית.
מי רושם את ההוצאות שכר בבית?
בית.
ימי על החשבונות של בית, לפי מודל יום ההנקה, נכון? נכון. עכשיו, אם אני עכשיו בא לעשות שאלה במיוחד, לא אכניס את זה בתוך שאלה במיוחד, אבל נגיד שאני מכניס את זה. אני אומר לך שבית המשיכה עם מודל יום ההנקה, ורשמה הוצאות של 400. אתה אומר לי, אני לא רוצה 400, אני רוצה לפי השווי הוגן בתנאי צירוף העסקים. מה אתה צריך לעשות בשלבי האיחוד? לא לרשום את כל ה-630 עוד פעם. שום רק עוד 230. ברגע שאתה מתקן את הרווח של בית, אז הרווח שלה באופן אוטומטי קטן, ואז הוא מקבל חלק בהוצאות, כי זה נרשם בבית. אבל, רגע, אבל, אם אני מחליף את המענקים, בבית כבר אין מענקים, הם לא ירשמו כלום. ואז א' צריכה לרשום. ואז אנחנו נכנסים לשאלה, רגע, אבל העובדים עובדים בבית, וא' מממנת אותם. אז מצאנו דרך בשלבי האיחוד בכל זאת לשתף את התשמל, כי ההוצאה היא כביכול באלף, בבית נתנו לו חלק. בסדר? זה ההבדל, פה מענקים לא מוחלפים, זה בית. עכשיו עוד פעם, מה שישאלו אתכם, אם אתם שואלים אותי, נכניסו את זה בתוך שאלה במאוחד, רק זה יהיה. אני גם לא בטוח שיכניסו את זה בתוך שאלה במאוחד, אפשר להכניס את זה בשאלה כמו שפתרנו היום בכיתה, כי אין לי פקודות יומה. תגיד לי מה צריך לעשות במקרה כזה. מה ההשפעה על הזשמש, מה עם הוצאות השכר במאוחד? זה מה שהם ישאלו. אני לא מניח שהם ישאלו את זה בתוך שאלה גדולה של מאוחד. את הקטע של להוסיף לזשמש והוצאות שכר. אף על פי שעוד פעם אתם רוצים, אני אעשה דוגמה. א' קנתה 80% מב', אני אתן לכם את השווי של האופציות, ניתן איזה חישוב הפרש מקורי נעשה. אבל בכל מקרה... כשאתם מחשבים ביום הראשון את השווי של הזשמש, השווי של הזשמש, אם המענקים לא הוחלפו, צריך לתת את השירותי עבר, ואם הכל הפשיל, אז את כל האופציות. ומה שהוא צריך לעבוד בעתיד זה הוצאות שכר. שלב ראשון של האיחוד, שאתם מחשבים זשמש, כמו שהראיתי לכם פה, הוספתי לו 2,520,000, ואם זה לא הפשיל, אז חלק צריך להיות בתוך הזשמש, וחלק הוצאות שכר.
ואז בהוצאות אחר שוב משלפים מדי אישים שלו?
לא, זה כבר בית צריכה לרשום, אז אם בית לא... תלוי אם בית רשמה או לא רשמה. בוא נגיד שבית לא עשתה כלום. כי את לא קראת חלקו ברווח, ברווח של בית, אולי כבר רשמה הוצאות. זה מה שהוא שאל עוד.
הנה, א'
הפרשה 80% מבית תמורת 200,000 שקל, אקוויטי בית 100, מלאי, שווי הוגן 100, ספרים 50, מתעלם מהשפעת המס. בחברה בית ישנם מעניקים שלא הוחלפו, משהו כבר עבד שווה 50,000 שקל, משהו יעבוד שווה 25,000 שקל, ושווי הוגן של המניות המוחזקות על ידי הזשמש, בואו נראה, אני קניתי 80% ב-200, אז הוא צריך נגיד 40, אני שילמתי פרמיה קליטה, ניתן לו 30,000 שקל. עכשיו מה אתם רוצים? חשב הפרש מקורי, בבקשה. חישוב הפרש מקורי. תמורה 200. אקוויטי נרכש 80% מ-100, ב-80,000. הפרש מקורי 120. PPA. מלאי 50,000. חלק המיון, כולל מוניטין. שווי הוגן, כמה השווי הוגן של הזשמש? במניות 30, מה אני מוסיף לו עוד? שירותי עבר, כמה הוא ביחד? 80. חלקו באקוויטי? כמה האקוויטי? 120%, 20,000. בבקשה, שווי הוגן. חלקו באקוויטי. כמה יוצא פה? 60. מוניטין, ההפרש המקורי סך הכל 120. כמה המוניטין יוצא? אם אני לא טועה פה זה 130. נכון? מינוס 10 ועוד 130, 120. זה השירותי עבר, נכנסו בשווי ההוגן. שלב שני, רתמים, חוזים, מחזורים. רתמים, חוזים, מחזורים. כן, בהנחה, עוד פעם, בהנחה, נחליף טוש. שחברה ב' לא התייחסה למענקים, לא התייחסה, שכחה. צריך לרשום עוד פקודה, חובה הוצאות שכר. זכות, קרן, הון. כמה זה השירותים? שירותי עבר על שירותים עתידיים, סליחה. 25, נגיד שזה לשנה אחת. 25.
השאלה שלי הייתה אם פה תצטרך לשתף את זה אישית כמו שבפרקים שתיארת?
שאת באה, לדעתי הכי קל, שאת תבואי לזשמש, יש את הרווח של בית שאין בו הוצאות שכר, נכון? נכון, את צריכה להוריד את ה-25,000. אפשר גם לעשות עוד פקודה.
חובה. כמו שירד פה בתרגיל כיתה
הזה. זשמש, מאזן, זכות, זשמש, רווח והפסד. כמה מגיע לו? 5,000. כן, עכשיו תשאלי, למה מה?
למה שחברה...
אוקיי, בוא נעשה הנחה שהיא מתייחסת. ונעשה תיקון. הרי היא התייחסה לפי מודל יום ההנקה. ואני רוצה להתייחס לפי שווי הוגן. אז בואי, כמה את רוצה שהיא תרשום? אם חברה בית רשמה הוצאות שכר לפי יום ההענקה, צריך להיות 25. רשום, כמה את רוצה ביום ההענקה, לפי יום ההענקה? 15? 15. בבקשה, כמה יש לנו הפרש? 10. תעשי את הפקודות על 10.
מה, אבל לא ביקרנו את מה שבית רשמה?
זהו, זה לא נכון. אנחנו לא החלפנו את המענקים, ואז היא טוענת, אז חברה ב' המשיכה לרשום. אז מה כתבתי פה? בהנחה שחברה ב' לא התייחסה למענקים, כי אני מניח שזה מה שיגידו לכם, אבל אני אלך למקרה המסובך שהיא עובדת לפי יום ההנקה, היא מאוד אוהבת את יום ההנקה, לא מוכנה להיפרד ממנו. אז אני אבוא, יגיד, אבל את רשמת כבר 15, צריך 25. למה? זה שווי הוגן בתי צירוף
העצמי.
יפה מאוד, הפקודות יהיו רק על
עשר. בסבטר א', ההנחה, בגלל שביטלו להם את המענק.
בדיוק, וא' שילמה אותם, וא', פה זה ב', זה יותר קל ממה שלמדנו אפילו.
הוא עשרית, רק ה...
כן, להתראות, אז בוא נגיד שזה שנה אחת, אז הכל רשמתי השנה. זה נקרא להגדיל את השווי ההוגן של הזשמה של שירותי העבר ושירותי העתיד לפרוס. אם היא רשמה, לא ייתנו לכם דבר כזה. מה אתם רוצים להגיד לי? שיכניסו לכם עכשיו גם שאני אתקן את מה שחברה בית עשתה? אבל נגיד שצריך לתקן, בואו נתקן. תגידו לי כמה היא רשמה, אני אתקן לך. אני עוד פעם אחד, זה לא יתנו לכם את זה. יתנו לכם את זה או בשאלה תיאורטית, או שממש חישוב קל, יגידו לך כמה הזשמש בתאריך סירוב בעסקים. יהיה לדעת שיודע להוסיף לשוק לבין שירותי העבודה. לא יכניסו את זה בתוך שאלה מיוחד. אם במיוחד גם שאלתי, שאלתי פריק בר, אתה לימדת את זה בתוך שאלה גדולה של מיוחד? הוא אמר לי לא, רק לימדתי את הכללים
והגעתי את זה.
לא ישאלו אתכם את זה בתוך שאלה. אם הנוסחה בזה כן למד. אבל אין לבעיה שישאלו לנו מה, מה... מראה לך דוגמה, מה שאתה רוצה. תגיד, כל המחל שאתה רוצה אני אעשה. כן, לחזור על הדוגמה?
כן.
בבקשה. אבל מההתחלה אני מקריא את הכל. א' רכשה 80% מב' תמורת 200,000 שקל. האקוויטי של ב' הוא 100. בחברה ב' יש בלי. שווי ההוגן שלו 100, בספרים 50, מתעלה מההשפעת המס. בחברה ב' יש מענקים שפעם היא נתנה לעובדים שלה. א' לא רוצה להחליף אותם. ולעובדים של ב' לא הבטיחו שהם יפשילו באופן מיידי. אמרו להם תעבדו, תקבלו לפי המתווה הישן. אני ערכתי ביום הראשון וראיתי כמה מענקים האלו שווים. הגעתי למסקנה שהמענקים הכל ביחד שווה 75. אבל הפרעתי את זה, כנראה הם שנתיים כבר עבדו ונותרה להם עוד שנה לעבוד. אז הפרעתי את זה 50 ו-25, כמו בדוגמה שלי, 1,890,630. בסדר, הפרעתי. שירותי עבר זה מה שהם עבדו ושירותי עתיד זה מה שהם יעבדו. ובלי קשר לאופציות, אם אני קניתי 80, המיעוט מחזיק 20, השווי שלו במניות זה 30,000 שקל. עכשיו אני בא, רוצה לחשב הפרש מקורי. תמורה, שילמתי 200, אקוויטי נרחה 80, 80% מ-100. זה 120, הפרש מקורי. הקצאת עלות רכישה. מלאי שווה יותר ב-50, רשמתי. חלק המיעוט כולל מוניטין. זה היה תמיד שווי הוגן, פחות חלקו באקוויטי, נכון? שווי הוגן, השווי במניות 30. ואז מה עכשיו החידוש אומר? זה לא מספיק לי. כי לזשמש, הוא כבר עבד על התוכנית הישנה שנתיים, ולא החלפת לו אותה, הוא ממשיך במתווה הישר. מה שהוא עבד, כמה שווה היום? הלכתי ובדקתי, 50. אמרתי, השווי הוגן של הזשמש זה זה וזה. באתי לפה, שווי הוגן זשמש הוא 80. פחות חלקו באקוויטי, 100 כפול 20% 20,000. יצא 60,000, והמוניטין שלי פלאג נאמבר יצא 130. זה מבחינת ההפרש מקורי. עכשיו, לא גמרתי עם זה, ומה עם זה? מה עם שירותי העתיד? אז אני לא שמתי את זה פה, כי זה בשלב השני, כי הוא צריך לעבוד אצלי. באתי בשלב השני, להזכיר לכם, האופציות עדיין בבית, לא החלפתי אותם. אני צריך לשאול את חברה בית, תגידי לי, את מה את עשית? את המשך, כרגיל, כדרך אגב זה מה שהיא צריכה לעשות. להמשיך, המשך לפי יום ההנקה, כי לא החלפנו את האופציות. או שאת לא עשית כלום, כלומר ברגע שקניתי אותך מחקת את הכל ואמרת לא בעיה שלי. שתי הנחות. הנחה ראשונה, בוא נניח שאני כותב לכם בחברה ב' לא עשו אייפר שתיים, לא עשו כלום. כלומר אין להם בכלל הוצאות. אז מבחינתי צריך להיות להם הוצאות בגובה 25,000 שקל. רשמתי חובה הוצאות שכר זכות קרן הון 25, כי הקרן הון בסוף תהפוך להיות תגבולים על חשבון האופציות, וזשמש מאזן, זשמש רווח והפסד, נתתי לו 20%. ואז היא אמרה, ובצדק, למה אתה מניח שבית לא עשתה? בית המשיכה לעשות במקווה הישן. מה זה במקווה הישן? לא לפי השווי ההוגן היום, לפי מה? מה שהיה ב-I42. אז אמרתי, אתם יודעים מה? בסדר. אם חברה ב' רשמה הוצאות שכר לפי יום הענקה, נגיד 15. למה 15? כי זה לפי יום ההנקה. כמה היום אני צריך לרשום? לפי כמה? 25. כמה חסר לי במאוחד? עוד 10. תעשה פקודת יומן. הנה, נעשה לכם את הפקודות יומן. חובה, הוצאות, שכר. זכות, קרן, הון. 10. ותשתף את הזשמש. שתף את הזשמש. חובה, זשמש, מאזן. זכות, זשמש. רווח והפסד. על כמה? 2,000. בדיוק. זה כל מה שניסיתי להראות בגרף החדש בצד שמאל. בתרשים החדש, כל מה שהוסיפו בצד שמאל. עכשיו, מה הוא שאל? איך אתה הולך להגדיר את השווי ההוגן של המיעוט? הרי אין אופציות. בסדר, אין אופציות. אבל הוא עבד, הוא יקבל. לא גונם לו את זה. אין לי בעיה להגיד את הזשמש בשווי ההוגן. ובעתיד זה יהפוך לאופציות.
למה זשמש מזל?
מה, פה? כי אם אתה רושם הוצאות שכר בחברה ב', אתה מתקין את האקוויטי שלה. מה זאת אומרת איפה אתה מתקין את המאזן? כן, אז אני אמרתי לה, לא הייתי עושה את זה בפקודת יומן. היינו בזשמש רווח והפסד מקטינים את הרווח, ובדוח על השינויים מחזירים מהקרן הון שלי, נותנים לו משהו כזה. אני לא זוכר אם עשיתי לכם זשמש מאזן, אני אבדוק. אז מה היה? לא, אבל פה יש בעיה, כי שאתה מחשב את חלקו באקוויטי של הזשמש, אתה לא לוקח קרן הון מחברה ב', כמו שאתה לא לוקח את הגבולים החשבון אופציות מחברה ב', אתה זוכר את זה? זה בסדר, פה זה דווקא בסדר. ומה שאני לימדתי אתכם, באמת לא עשיתי זשמש מאזן, כי זה היה מענקים של א', אבל אם זה בב', אז אני לא לוקח את הגבולים או קרן הון בחלקו באקוויטי, לא בחלקי ולא בחלקו, אתה זוכר את זה? ואז, לא זוכר? כשאנחנו קונים במאוחד, עזוב, נתחיל שיטת שווי מאזני. כשאני מחזיק 40% מחברה ב' ויש לה תגבולים על חשבון אופציות, אני לוקח את זה? לא. ובמאוחד, כשיש לבית תגבולים על חשבון אופציות, לא אני לוקח ולא הזשמש לוקח. אתה זוכר את זה? תזכר את זה. תראה, שזה בסדר. בית יוצרת אותה. אני עוד פעם אומר לכם, לא ייתנו לכם את זה בתור שאלה של מיוחד, זה הדוגמה, אבל לא ייתנו דבר כזה. ייתנו לכם מקרה, יגידו לכם מה ההשפעה על הדוחות המאוחדים. אתה צריך להגיד, ביום הראשון אני מקריא את השווי הוגן של הזשב"ש, אך יתר שירותים עתידיים, זה מה שישאלו. לא יכניסו לכם את זה בתור שאלה במאוחד. אם יכניסו זה הפתרון, אבל לא יכניסו לכם דבר כזה.
יאיר, לגבי המוניטין של המיעוט, זה אותו דבר, 60,000 פחות...
יש לו... 60,000 פחות 10, 50,000 המוניטין שלו ושלי 80. בסדר? זה רגיל, כבר נשאר רגיל. אני עוד פעם אומר לכם, השאלה היחידה שיכולים לשאול בשאלות סעיפים קטנים, ייתנו לכם בדיוק את הדוגמאות שאמרתי, מה ההשפעה על הצירוף העסקים. אז אתם צריכים להגיד שירותי עבר זה יחד עם השווי ההוגן של הזשמש, ושירותים עתידיים נרשם כהוצאות שכר בדוחות המאוחדים. לא ייתנו לכם עוד לתקן את חברה בחיים. לא יכניסו את זה לתוך שאלה של מאוחדים. כן, בסדר? סגור. עכשיו, מה היה קורה אם כל האופציות היו מפשילות ביום הראשון באופן מיידי? אז לא הייתי מגדיל פה רק ב-50,000. וכמה הייתי מגדיל? כל ה-75, כי זה אפשר באופן. ואז לא היה לנו את השלב השני. כן. רגע, אני לא מצליח להבין. איפה אתה רואה? קרן הון של ה-25? כן, כי חלק בתוך הזשמש. אבל זה למדנו, שאנחנו לוקחים רק את הקרן הון שלי.
טוב, זה התיקון שהם הוסיפו למעשה.
זה לא היה משמש כנגד קרב, אלא כנגד שוב.
לא, זה שאלף, זה של א', זה שאלף נותנת. ואז אמרתי לכם, חובה, זה שמש רווח והפסד, זכות קרן און.
פה זה לא.
פה זה לא, כי זה מענקים של ב'.
אז זה כן יהיה שמש מענן טוב?
כן, זה מה שעניתי לו, כן. זה במקום זה. זה אם היא רשמה, זה אם היא לא רשמה. כן, אני סגר רגע, את מה, את הבנת את זה או לא הבנת? הכל בסדר? תשאירי אותו. את יכולה להוציא את מי האופציות לעובדים? יש שם אבל דברים שכן צריך. סילוק יחסים קודמים, זכות שנרכשה בחזרה.
כן.
אני חושב שזה אצלי באותו קובץ. אז תגיע עד האמצע שמי שמתחיל אופציות לעובדים, את יכולה לזה ולחבר את זה. הגעתי עד הסוף פה, סיימתי לכם את הכל. עוד פעם, את יכולה גם להשאיר את הישן, כל מה שלמדנו שם בסדר, פה רק הוספתי את מה שהם לא אמרו קודם. אם זה ממורכר וזה, אז זה בסדר, לא החלפתי שם כלום. מה שלמדנו זה בסדר, רק הוסיפו עוד דברים. עכשיו איפריק 17. אתם זוכרים שלמדנו פיצול אופקי? פיצול אופקי, מה אמרנו על פיצול אופקי? שבא בעל מניות לחברה, לוקח ממנה נכסים והתחייבויות והולך, לא נותן לה כלום. רואים את זה כדין בדין בעל. ולפי איזה ערך הנכסים וההתחייבויות יוצאים? לפי ערך בספרים. למה? כי אנחנו לא רואים בזה מחיר, אנחנו רואים בזה ארגון מחדש של הפעילות העסקית. ולכן, מה החברה שלקחו לה עושה? זכות מלאי, זכות רכוש קבוע, חובה ספקים, חובה הלוואות, הכל לפי ערך פנקסני, וסוגרת את הפקודה עם דיבידנד שיוחרג. זה מה שאנחנו למדנו. עכשיו, פה יש הבהרה שהיא מאוד דומה מבחינת הרעיון. גם עוד פעם, מה קורה שחברה מחלקת דיבידנד לא במזומן? אז מה זאת אומרת דיבידנד לא במזומן? מחלקת מלאי כדיבידנד, מניות כדיבידנד. אבל היא לא מחלקת את זה למישהו ששולט בה. היא מחלקת את זה לבעלי מניות שאף אחד לא שולט בה. עכשיו בואו ניקח מצב תיאורטי, יש חברה שיש לה 100 בעלי מניות. כל אחד מחזיק אחוז אחד. החברה לרגל החג החליטה לחלק להם דיבידנד, נתנה לכל אחד בקבוק יין. בקבוק יין זה אצלם לאג. נתנה לכל אחד בקבוק יין. מדובר בדיבידנד. אף אחד לא שולט, כל אחד קיבל לפי החלק שלו, אין בעל שליטה שבא ולקח. חילקו, כל אחד קיבל בקבוק יין כי הוא מחזיק אחוז אחד. עולה השאלה האם זה דיווידנד בכלל? ודבר שני, איך נרשום את הדיווידנד? גם לפי ערך בספרים? או הפעם כבר נרשום אותו לפי שווי הוגן? ואם נרשום אותו לפי שווי הוגן, אז מה עושים בהפרש בין השווי ההוגן של בקבוקי היין לעלותם בספרים? זאת ההעברה. ההעברה לא מדברת על זה שבעל שליטה בא ולוקח. כי אם בעל שליטה בא ולוקח זה דיווידנד בעין וזה הכל עובר לפי איך בספרים, כי זה רק במסגרת רה-ארגון. אני מדבר על חלוקה לבעלי מניות שאף אחד לא שולק בי, וחלוקה שהיא שווה, כולם מקבלים באופן שווה, ואז השאלה עוד פעם אם זה דיווידנד, וקודם כל ההעברה תגיד שהסוגיה אם זה דיווידנד, התשובה תהיה שזה כן. והשאלה השנייה, איך לרשום אותו? אני לא אמר לכם לפי שווי הוגן. אז לא מה שלמדנו לא בסדר, מה שלמדנו זה מצוין, כי מה שלמדנו, הפיצול האופקי זה לא בגדר ההבהרה הזאת, כי שם באה ממש חברה ששולטת ולקחה חלק מהנכסים וההתחזות, זה היה לרוב מגזר שלם, והעבירה אותו לחברה אחרת. זה ההבהרה פה לא תדבר, כי זה בעל שליטה בא ולוקח, ולכן שם אנחנו אמרנו, שזה ארגון מחדש, וגם מס הכנסה אפילו לא ממסה את זה, ומעבירים את זה לפי ערך בספרים. זה בגדול על מה מדברת הסוגיה פה. אז ככה, מהו הטיפול החשבונאי במקרים בהם חברה מחלקת נכסים, אשר אינה מזומן, כדיבידנדים לבעליה, במסגרת תפקידם כבעלים? כמו כן, מהו הטיפול במקרה שבו החברה מעניקה לבעליה זכות לבחור, בין קבלת נכסים שאינם מזומנים לבין חלופת מזומן. כלומר, אני אומר לו מה אתה רוצה, 100 שקל או בקבוק יד? בגדול. תחולה, הפרשנות לא חלה על חלוקה של נכס שאינו מזומן, אשר בסופו של דבר נשלט על ידי אותו צד, או צדדים לפני ואחרי החלוקה. מיד סרטטתי לכם עוד פעם את הפיצול האופקי, להראות לכם שהפרשנות לא חלה עליו, כי שם זה ששלט לפני שולט גם אחרי. אני לא מדבר על מצב כזה שבא בעל שליטה לוקח והולך. אני מדבר על מצב שאין בעל שליטה. כמו כן הפרשנות חלה רק על חלוקות שבהן כל הבעלים מטופלים באופן שווה. מה זאת אומרת כל הבעלים? כל אחד מקבל לפי החלק שלו. דהיינו כל אחד מהבעלים מקבל את הנכסים באופן שווה לאחוז החזקתו בחברה, וזה לחלוקת דיבידנד או מניות הטבה. דוגמה א' זה הדוגמה הידועה שלמדנו, יש חברה שיש לה שני מגזרים ויש לה בעל מניות. בעל מניות יום אחד בא, לקח מגזר שלם והעביר לחברה אחות, חברה ב'. אמרנו שמבחינת חברה א' לקחו נכסים והתחייבויות ולא נתנו לה כלום. אמרנו שזה דיבידנד בעין ואמרנו שזה עובר לפי ערך בספרים. למה הפרשנות לא חלה על מצב כזה? כי בעל מניות א' שלט בשני המגזרים לפני והוא שולט בשני המגזרים אחרי. קודם הוא שלט כי זה היה בחברה א', ועכשיו הוא שולט כי זה בחברה א' שהוא מחזיק ב-100% ובחברה ב' שהוא מחזיק ב-100%. על זה הפרשנות הזאת לא מדבר. על המקרה הזה לא מדבר.
ואם יש...
51% גם לא טוב, הוא גם שלט לפני ושלט אחרי. במקרה זה אינו בתחולת הפרשנות. מאחר ובעל השליטה ממשיך לשלוט על הנכסים שאינם מזומן גם לאחר החלוקה. לפיכך חברה א' תרשום דיבידנד שהוכרז, מה שקראנו דיבידנד בעין מי שרוצה, בהתאם לערך בספרים של הנכסים נטו שנגרעו בחלוקה, כי אמרתי לכם אין פה מכר. יש פה תכנון מחדש או ארגון מחדש של הפעילות העסקית. וגם בדוח תזרים מזומנים, שעשינו עמודה של פיצול אופקי, הוצאנו לפי ערך בספרים. ולא רשמנו את זה ביציאה בייחוד, רשמנו את זה בפעילות מימון פיצול אופקי, כי אמרנו את זה כמו דיבידנד. זוכרים? עכשיו דוגמה ב', אז מה כן, על מה כן הפרשנות חלה? דוגמה ב', יש בעלי מניות ציבוריים, שמחזיקים בחברה א' 100%. לאף אחד מבעלי המניות הציבוריים אין שליטה בחברה א'. תחשבו שיש לאחד 1%, לשני 2%, לשלישי 10%, אין בעל מניות ששולט. אחרי, חברה א' מחלקת לבעלי המניות שלה באופן יחסי לאחוז החזקתה ניירות ערך זמינים למכירה. לחברה א' היו ניירות ערך זמינים למכירה, נגיד של חברה ג' או של חברה טבע, או אני לא יודע של זה. היא החליטה לתת את זה כדיבידנד לבעלי המניות שלה. חילקה להם את זה כדיבידנד. זה לא כסף, אבל היא חילקה להם מניות. כל בעל מניות דפקו לו בבית עם ארגז, אמרו לו כך. מה זה דיבידנד? זה העברה חלה.
מה עם המס?
האם מס הכנסה יראה בזה, לדעתי צריך לנקות במקור. מה זה דיבידנד? מה?
אם אתה שואל על המס, נראה לי שזה 25%. לאף אחד מבעלי המניות אין שליטה, כי אם יש שליטה, אז הם כבר חוזרים למה שלמדנו בפיצול אופקי. אף אחד אין לו שליטה. אחד מחזיק 1%, השני 2%, השני 4%. ושכולם מקבלים באופן שווה, כן? כולם מקבלים באופן שווה.
יכול להיות שאחד מהבעלי מניות יהיה עם השפעה
מהותית? כן, זה לא אמרו שלו. עכשיו, יחד עם זאת יצוין, כי אם ניירות הערך היו מחולקים שלא באופן יחסי לאחוז ההחזקה של בעלי המניות, לא היה מדובר במקרה בתחולת הפרשנות. אם אתה רוצה שזה יהיה דיבידנד, כולם צריכים לקבל באופן שווה. אם אחד מקבל יותר מהשני, אז זה לא יכול להיות דיבידנד, כי אז זה לפי חוק החברות לא דיבידנד. כמו כן, אם בתוך בעלי המניות הציבוריים ישנו בעל מניות יחיד השולט בחברה א', או ישנה קבוצה שקשורה באופן חוזי לפעול יחד אשר יוצרת לשליטה, זוכרים שליטה משותפת? אם יש קבוצה של בעלי מניות שיש לה הסכם שמאגד אותם, העסקה כולה, כולל החלוקה לזשמש לאלה שלא בהסדר, אינה בתחולת הפרשנות. כלומר, אם בתוך ה-100% יש קבוצה שמאוגדת בהסתדרות 60% והם פועלים כגוף אחד, כל העסקה הזאת לא בתחולה. הם רוצים שזה יהיה בלי שבעלי המניות יכולים להשפיע על ההחלטה בקטע שיבוא בעל שליטה או תבוא קבוצה חזקה ותחליט, ושכולם יקבלו באופן שווה. כי אם לא, אז זה לא יכול להיות דיבידנד. הסיבה לכך היא שבעלי השליטה ממשיכים לשלוט בנכסים שאינם מזומנים גם לאחר החלוקה. בגלל זה לא רוצים שמישהו ישלוט גם לפני וגם אחרי. בגלל זה התנאי הוא שלא יהיה בעל שליטה. 10%, 20% אין בעיה, אבל לא מישהו שיבוא לי עם 60%, ואז מה יקרה? הוא שולט גם לפני וגם אחרי, זה לא נראה. לא בתחולת הפרשנות.
אבל עוד מידע כזה 56-40 וכולם אחד, והוא מקבל נציבות את התאגיד.
כן, אבל זה הפרשנות פה לא ככה. הם אמרו רק שליטה. למה שאני אתבטח אותה? כדרך אגב, לדעתי לגבי מקרה שאם יש בעל שליטה, מה עושים? זה אמרו שיוציאו פרשנות אחרת. כרגע הפרשנות היא שאף אחד לא שולט. אז אם אף אחד לא שולט, ואין גם קבוצה שהיא קואליציה, יכול להיות שיש 40% והוא 11% ועושים קומבינה, זה גם על הפרשנות לא חלה. הם רוצים שזה יהיה כביכול בעלי מניות שאף אחד לא שולט, וגם אין קבוצה חזקה שהיא מאוגדת באיזה הסכם שהם פועלים ביחד. כי אם יש בעל שליטה, אז הוא שלט בנכס המחולק גם לפני וגם אחרי. אז זה כבר לא חלוקת דיבידנד. זה כבר דומה לפיצול אופקי שבא בעל מניות, לוקח מגזר ומעביר אותו לחברה אחרת. למה שם לא עשינו לפי שווי הוגן? עשינו לפי ערך בספרים, כי אמרנו שמבחינה כלכלית לא קרה כלום. אני החזקתי בכיס אחד במגזר מסוים והעברתי אותו לכיס אחר. לא קניתי או לא מכרתי, אני שלטתי בזה גם לפני וגם אחרי. ואז הכל צריך לעבור לפי ערך פנקסני, כי לא קרה באמת כלום, כלכלית לא קרה שום דבר. פה אם אף אחד לא שולט בנכס, כי זה של כולם, ואז הוא מקבל את החלק היחסי שלו ושולט בו, אז זה כמו דיבידנד. מה זה דיבידנד? שיש לה חברה בקופה 100,000 שקל, היא קוראת לכל בעלי המניות וכל אחד מקבל לפי החלק שלו. אבל אם הייתה בחברה בית קרקע שאני מחזיק 80% ועד 20%, ואז אני אומר לך בואי נחלק את הקרקע, אני אקח 80 ועד 20, אז גם לפני אני שלטתי בקרקע וגם אחרי, זה כבר יותר דובר לדיבידנד בעין שצריך להירשם לפי איך בספרים, לפי איך בספרים ולא לפי שווי הוגה כמו שהפרשנות פה רוצה. בגלל זה התחלתי עם ההגדרה מה חל ומה לא חל. אם את מזהה בעל שליטה בתוך אלה שמקבלים, זה לא בתחולת הפרשנות. לא יודעים מה עושים, כי הם אמרו שהם יוציאו פרשנות אחרת. דוגמה ג', א' מחזיקה בבית 100%, יש בעלי מניות ציבוריים, אף אחד אין לו שליטה בחברה א', לאף אחד אין. בעמוד הבא אחרי חברה א' מחלקת את כל המניות של חברה ב' לבעלי המניות הציבוריים באופן יחסי לאחוז החזקתם. לאף אחד מבעלי המניות אין שליטה בחברה א', לא כיחיד ולא כקבוצה. זה בסדר. מה יקרה אחר כך? בעלי המניות הציבוריים יחזיקו באלף ויחזיקו בב'. זה בתחולת הפרשנות, כי כל אחד קיבל באופן יחסי לאחוז החזקתו, אף אחד לא שלט לפני, זה בתחולת הפרשנות. כלומר, עוד פעם, שני תנאים. אחד, שאין באלה שמקבלים בעל שליטה או קבוצה ששולטת מתוקף הסכם, ובית שכולם מקבלים באופן שווה. אז זה הפרשנות חלק. עכשיו אנחנו נתחיל לדבר על השאלות החשבוניות. לפני זה יש עוד פסקה. יחד עם זאת, אם חברה א' מחלקת לבעלי מניותיה רק חלק מהמניות של חברה ב', אבל עדיין לאחר החלוקה חברה א' שולטת בב', א' החזיקה בב' לפני 100%. תארו לכם שא' מחלקת חלק מהמניות של ב' לבעלי המניות שלה כדיבידנד, אבל רק 20%. אז מה יקרה אחר כך? בעלי המניות הציבוריים יחזיקו בחברה ב' רק 20, ואיפה הוא יוחזקו יתר ה-80? עדיין בידי חברה א', כי לא חילקה את הכל. אז פה הם אומרים שהחלוקה לא בתחולת הפרשנות. כי א' לא חילקה את השליטה בחברה ב' לבעלי המניות שלה, אלא היא חילקה רק 20%, והיא עדיין שולטת בחברה ב'. אז זה לא בתחולת הפרשנות. כלומר, פה מקרה כזה הוא מקרה שכביכול עמדתי בתנאים. חילקתי לכולם באופן שווה, בעלי המניות שלי אין ביניהם בעל שליטה. אבל עדיין זה לא, הפרשנות לא חלה, כי א' ממשיכה לשלוט במניות של חברה ב'. היא צריכה לחלק את השליטה בחברה ב' כדי שזה יהיה בתחולת הפרשנות. לדוגמה, אם חברה א' מחלקת רק 30% מחברה ב', עדיין היא שולטת בחברה ב', ולכן החלוקה לא בתחולת הפרשנות. כלומר, גם זה שנותן, צריך לוותר על השליטה בחברה ב', אחרת הוא שלט לפני, שולט אחרי, ולכן זה גם לא בתחולת הפרשנות. עכשיו עוד פעם השאלה, אז מה עושים במקרים שלא בתחולת הפרשנות? אמרו שהם יוציאו פרשנות חדשה, עוד לא הוציאו.
רגע, צריך לחלק את כל הנכס?
צריך לחלק את השליטה בנכס. 51% אם היית מחלקת זה גם בסדר. כן, תודיעי להם לחלק 51%. ואז את לא שולטת וזה בסדר. ואז זה יוצא מבעל שליטה, מחולק באופן שווה אצל כל בעלי המניות, ואז זה בסדר. לא אמרתי עוד על פי שווי הוגן, אמרתי בינתיים מה בתחולת הפרשנות ומה לא. עכשיו נגיע לשאלות החשבונאיות שנוגעות למקרים שהם בתחולת הפרשנות. עד עכשיו אמרתי מה כן ומה לא. אם ישאלו אותך במבחן, מקרה, אתה קודם כל צריך לכתוב האם זה בתחולת הפרשנות או לא. כדי לבדוק האם זה בתחולת הפרשנות, כולם צריכים לקבל באופן שווה. אלה שמקבלים אין ביניהם בעל שליטה. ואם זה מניות שאני מחלק, אז אני נותן את הכל, או לפחות את השליטה. אם זה אתה מגיע למסקנה שזה בתחולת הפרשנות, אז נתחיל לדון מה עושים. כל מה שלא בתחולת הפרשנות, אני לא יודע מה עושים. למה? כי אף אחד לא אמר. עכשיו, בוא נניח שנתקלנו במקרה שהוא בתחולת הפרשנות. על איזה שאלות חשבונאיות מדובר? א', מתי החברה צריכה להכיר בדיבידנד לשלם כנגד החלוקה העתידית? קודם כל, מתי אני רושם דיבידנד לשלם? שתיים או ב', איך החברה תמדוד את הדיבידנד לשלם? מה זאת אומרת תמדוד? האם היא תרשום לפי עלות? האם היא תרשום לפי שווי הוגן? האם היא תרשום לפי שווי הוגן בניכוי, לא יודע, עלויות מכירה, כל מיני המצאות כאלה? תכף נראה. וג', כאשר החלוקה מתבצעת בפועל, הרי אל תשכחו שבדיבידנד יש יום הכרזה ויש יום חלוקה. יכול להיות שהודעתי לבעלי המניות שלי שבראש השנה אני אחלק להם יין, אבל לא נתתי להם. אז מה קורה ביום החלוקה בפועל, דהיינו כאשר הדיבידנד מחולק, כיצד יש לנהוג בהפרש בין הערך בספרים של הנכסים נטו המחולקים לבין הערך של הדיבידנד לשלם. נחזור לדוגמה של היין, אם אני מייצר יין, החלטתי לחלק דיבידנד לבעלי המניות שלי בראש השנה, כל אחד בקבוק יין. לי בקבוק יין עולה 10 שקלים, השווי הוגן שלו הוא 500 שקלים. וככה הולך בחברות יין. אז איך אני רושם את הדיבידנד ומה אני עושה עם ההפרש בין 10 ל-490? זה רבע, זה לא רבע, רואים את זה כאילו מכרתי את הבקבוק יין, לא מכרתי, אלו השאלות. לא אמרתי, אני עוד לא אמרתי שרושמים לפי השווי הוגן, אני רק הצגתי את השאלות.
אוקיי, אבל אם אתה מחריז לא מנהל גם החלוקה,
צריך לשערך את זה. אבל אני עוד לא אמרתי את זה, את מכניסה לי מילים לפה. אני הצגתי מה בתחולת הפרשנות ומה השאלות. עכשיו נתחיל לענות עליהן. קודם כל, מתי אני מכיר בדיבידנד לשלם? דבר שני, איך אני רושם אותו ביום הראשון? דבר שלישי, מה קורה אם השווי ההוגן עולה? דבר רביעי, מה עושים ההפרש מול הערך בספרים? אלה שאלות שצריך לשאול אותך. אני עוד לא עניתי עליהן. אני רק שאלתי. עכשיו התשובות למי שבמתח. עוד שנייה. מתי להכיר בדיבידנד לשלם? ההתחייבות לשלם דיבידנד תוכר כאשר הדיבידנד אושר כראוי ולא נתון עוד לשיקול דעתה של החברה. זהו התאריך א' שבו ההכרזה על הדיבידנד, לדוגמה על ידי ההנהלה או הדירקטוריון, אושרה על ידי הסמכות הרלוונטית, לדוגמה בעלי המניות, אם בתחום השיפוט נדרש אישור כזה. בקיצור, היום שבו הדירקטוריון או ההנהלה אישרו את זה, או שבו הדיבידנד הוכרז, לדוגמה על ידי ההנהלה או הדירקטוריון, אם בתחום השיפוט לא נדרש אישור נוסף. בקיצור, לא ביום שהכריזו רושמים דיבידנד לשלם, זה לא בעיה. השאלה השנייה, איך אני רושם את הדיבידנד לשלם? לפי העלות של הנכסים שאני הולך לחלק, או לפי השווי ההוגן שלה? חברה תמדוד את ההתחייבות לחלק נכסים שאינה מזומן לבעליה לפי השווי ההוגן של הנכסים לחלוקה. חובה דיבידנד שהוכרז, זכות דיבידנד לשלם על פי שווי הוגן של הנכסים. אם זה יין, לפי השווי ההוגן של היין. שמי שיגיד לי מה עם ההפרש בין העלות לשווי הוגן, שיחכה שנייה. אם החברה מעניקה לבעליה פטירה בין קבלת נכס שאינו מזומן לבין חלופת מזומן, אתה רוצה יין או 100 שקל לדוגמה? החברה תאמוד את הדיבידנד לשלם הן בשווי ההוגן של כל חלופה והן בהסתברויות המתייחסות לבחירת כל חלופה על ידי הבעלים. אתה פשוט עושה רשימה של בעלי המניות ועוגן אחד אחד. הוא אוהב יין, אז הוא יבחר יין. השני לא רוצה יין, יבחר כסף. עושה תוחלת ומגיע לזה שווי הוגן ממוצע, כמה החלוקה שלך תהיה שווה. מי יבקש כסף ומי יבקש יין. זה ביום הראשון, לפי שווי הוגן. עכשיו הלאה. בסוף כל תקופת דיווח, זה מה שאת שאלת, בסוף כל תקופת דיווח ובמועד הסילוק, החברה תזכור ותתאים את הערך בספרים של הדיבידנד לשלם, ושינויים בערך בספרים של הדיבידנד לשלם יוכרו כתיאומים לסכום החלוקה. או שזה עולה, או שזה יורד. או שאתה מגדיל את הדיבידנד לשלם, או שאתה מקטין את הדיבידנד לשלם. אולי המחיר של היין לקראת החגים יעלה. אז אני מגדיל את הדיבידנד לשלם. אם הוא ירד, אני מגדיל את הדיבידנד לשלם.
זה לא קשור רק לעובדה של...
לא, זה רק אם יש חלופה, לא, זה בכל מסגרת, זה אבקנית, החלופה, יחד עם המסתברות. יחיל למעריך שווי, כל תקופה וכנסת. צריכה להפר בכל מקרה. איך? לא, אבל אם את באה ל100 בעלי מניות, ולכל בעל מניות את שולחת מכתב. לקראת ראש השנה הקרוב, החברה החליטה להעניק לך שי. בסוגריים דיבידנד, גו סוגריים. אתה צריך להודיע לנו שבוע לפני החג, האם אתה רוצה מאיתנו בקבוק מים או 100, בקבוק מים, אני אומר בקבוק יין או 100 שקל. בסדר? עכשיו תודיע לנו. אני ביום שאני שולח להם מכתב כזה, אני צריך לעשות פקודת יומן. חובה דיבידנד שיוכרז, זכות דיבידנד לשלם. עכשיו אני לא יודע מי יבחר יין ומי יבחר כסף. איך אני יודע כמה זה שווה? אם הייתי מציע רק יין, אז הייתי מכפיל 100 בקבוקי יין בשווי ההוגן ורושם דיבידנד לשלם. אבל אם אני נותן להם או 100 שקל או בקבוק יין, מאיפה אני יודע? אז את עושה סקר טלפון, אני הולך למין הצמח לדוגמה. מתוך 100 בעלי מניות, כמה יבקשו יין וכמה יקבלו, יבקשו כסף. עושה תוחלת ומגיעה לשווי ההוגן. עתיתי, כל תקופת חתך, חנוכה, פורים, פסח, את עושה עומדן, עד שתגיעי לראש השנה. בראש השנה תדעי בדיוק כמה זה שווה, כי הם צריכים להחליט אם הם רוצים יין או כסף. מה קורה עם היין, השווי שלו עולה או יורד? מעדכנים, עד שמחגים לרגע לפני החלוקה. רגע לפני החלוקה, הדיבידנד לשלם שלה צריך לעמוד על השווי העומד. עתיתי, יפה. עכשיו, מה קורה אם אני הולך לחלק נכסים שאין להם שוק פעיל? שמה הבעיה אם אין להם שוב פעיל? אז בואו כרגילו את אותו דבר, אז הולכים למעריך שווי ומנסים להגיע לשווי העוקר. אם במקום בקבוק יין אני מחלק להם מניות של חברה ד', מי זה חברה ד'? זה מוסך בבת ים. כמה השווי ההוגן לא יודע, וגם הם לא שמחים לקבל את זה. אז אני הולך למעריך שווי, אומר לו, תראה, זה המניות שאני רוצה לחלק, אין לי מה לעשות איתם. אז אני מחלק אותם לבעלי המניות שלי, כמה זה שווה? ההנחה היא שאני אדע כמה זה שווה, זה מה שהם אומרים. למה? כי ה-39 אומר שתמיד אפשר לדעת כמה זה שווה. לך למעריך שווי, שיעריך. זה בגדול הרעיון. כדרך אגב הם אומרים שאם אתה הולך לחלק מניות של מוסך בבת ים, אז ברור שהדירקטוריון שאל לפני שהוא אישר את החלוקה כמה זה שווה, כי אחרת הוא לא היה מאשר. אתה לא יכול להגיד לי שאתה הולך לחלק משהו שאתה לא יודע כמה הוא שווה, אולי זה שווה מיליונים, אז הדירקטוריון אולי לא יאשר. אז ברור שאתה יודע כמה זה שווה, אז אין בעיה. ברור שעדיף יין ומצות, כי אני יודע כמה זה שווה, אבל אם אני מחלק מניות של חברה פרטית, אפשר לדעת כמה זה שווה. עכשיו אנחנו מגיעים ליום של החנוכה עצמה. איפה הבעיה? נגיד שכל בקבוק יין בספרים עולה 10 שקלים, והשווי ההוגן שלו 100. אתם מסכים איתי שנוצר פער של 90? מה עושים איתו? התקן אומר? תקן אומר שזה מבחינתי הכנסה, כאילו מכרתי את היין. למה? כי תדיב את זה לשלם, רשמת לפי שווי הוגן. אבל זה לא עולה לך 100 שקל לבקבוק, עולה לך 10 שקלים לבקבוק. אז זה רווח את 90 שקלים. תראו, גם חילקתי יין, כולם מבסוטים, וגם יש לי רווח בדוח רווח עסק. איפה זה כתוב? הטיפול בהפרש בין הערך בספרים של הנכסים נטו המחולקים לבין הערך של הדיבידנד לשלם. כאשר חברה מסלקת את הדיבידנד לשלם, עליה להכיר בהפרש בין הערך בספרים של הנכסים נטו שחולקו לבין הערך בספרים של הדיבידנד לשלם ולזקוף אותם לדוח רווח והפסד. הפרשנות קובעת שלא סביר שהסכום של הדיבידנד לשלם יהיה גבוה יותר מערך בספרים של הנכסים המחולקים, שכן כבר לפני החלוקה הייתה נדרשת הפרשה לירידת ערך כנגד הנכסים. כלומר, לא יכול להיות שתגיד שבקבוק יין בספרים הוא 100 שקל והדיבידנד לשלם הוא 80. מה היית צריך לעשות ליין לפני? זאת ההפרשה לירידת ערך. ופקודת יומן בעמוד הבא, הראיתי לכם את כל הנכסים שאני מחלק, אני מוציא לפי ערך בספרים, כדיבידנד לשלם אני מבטל לפי שווי הוגן, פלאג נאמבר, הכנסות אחרות, רווח מחלוקה לבעלים. לא סביר שהסכום של הדיבידנד תהיה, נכון, נמוך מהערך בספרים. בעמוד הקודם יהיה נמוך מהערך בספרים של הנכסים, לא גבוה, נמוך. צודק, נמוך. איך? משערך כל תקופה. כן. ואז ביום האחרון את מוחקת את היין, מוחקת את הדיבידנד לשלם ויהיה לך רווח. את רואה רווח? למה? כי יין עולה לי 10 שקלים ושווי הוגן של בקבוק יין 100 שקלים. מה, לא טוב? מה זה תכנון יפה לחברה, תלכי לחברת יין, תגיד יש לי תכנון בשבילכם לפי פריק 17, גם הבעלי המניות יהיו מבסוטים וגם יהיה לך רווח בספרים.
לא עושים איזה ביור?
רווח חלול, תיתן ביור, כל דבר צריך לתת ביור, זה עסקה עם הבעלי, פה לא היה כתוב, אבל ברור שצריך לתת ביור. מה
זה מלאכותי?
לא, זה לא מלאכותי, למה? זה חלוקה אמיתית. מה, חילקתי יין, מה אתה רואה?
אם נגיד יש כבר
בעל חליפה, כדרך אגב, לפני איזה כמה שנים בנק עשה את זה, אני חושב בנק הפועלים. בנק הפועלים חילק לבעלי המניות שלו, מניות של איזה חברה, לא זוכר מי, ורשם רווח. למה? אבל אתה מכרת.
כן, אבל אם אני אגיד אני מוכר, מה אני
מכר? אבל היין עלה 10 שקלים, השווי ההוגן 100. אז מה אתה רוצה שיעשו עם ה-90? ירשמו קרן הון, מה? נתנו לך רווח, אל תשאל, מה? ההמשך של הפרשנות זה כבר אותו רעיון. נתתי דוגמה. נתתי דוגמה אחת עם פקודות יומן שמחלקים מניות זמינות למכירה כדיבידנד, ודוגמה שנייה שמחלקים שולחנות כדיבידנד. אז זה כבר אותו דבר, עשיתי לכם רק פקודות יומן שיהיה לכם מסודר. זה כבר אתם יכולים לקרוא לבד. טוב, הפסקה עד חמש. להמשיך רצוף, אני אמשיך. אני אין לי בעיה, אתם רוצים עד חמש וחצי, אני ממשיך.